שלום שלונסקי.
שלום רב.
אנחנו בהפרעת קשב, הופשטיין ושלונסקי והופשטיין על ביקורת התקשורת והעיתונות.
היום תוכנית האיומים. השופט ברק מאיים בחורבן בית שלישי. קרי, השר קרי, מאיים בסגירת התאגיד ואולי גם גלי צהר. פוגל, חבר הכנסת, מאיים לזרוק את גנץ ולפיד לבית סוהר. גנץ מאיים במרי אזרחי, מלחמת אחים. כולם פה מאיימים. מצד שני, יש התחזקות מסוימת של העיתונות המסורתית לסוגיה, בלי ששמנו לב.
זה מה שנשאר לנו להיים חזרה, שלונסקי.
מה פתאום? אנחנו מלאי אהבה.
אל תאיים עליי, שלונסקי, אל תאיים עליי.
נתחיל עם דנה וייס.
כן, אז דנה וייס הופיעה השבוע בבית המשפט, להעיד בתיק שהיא קשורה בו, וסיפרה בעצם מה עובר על עיתונאי בישראל כיום, שמאחלים לו כל שני וחמישי למות, דברים איומים ונוראים, והיא אומרת ככה, אני 30 שנה עיתונאית, אני אקצר את זה קצת, אני יודעת מה זה להיות בעין הציבורית, אני יודעת שעם השנים האווירה הפכה להיות הרבה יותר עילה ומקוטבת, ועדיין לקבל הודעה כזאת, תפוי הכלבה, השבת הזאת תשרף לך כל המשפחה, והמילים השבת הזאת קפצו לי, כי זה אחרי שביקשו את הכתובת שלי, ואחרי שכתב שלנו אמר, כשכבר מישהו התקשר אליו, כדי לבקש את הכתובת שלי, לא להתקשר ל-144, אלא נוודא שזאת הכתובת של דנה וייס.
עכשיו, זה לא מקרה יחיד, אבל זה בתמצית, היא הופיעה בבית משפט, ואמרה את אחד לאחד, הדברים, תשמע, האנשים האלה שכותבים, זה לא בתחתית, זה מתחת לתחתית, מתחת למנהרות הביוף, שם נמצאים האנשים האלה.
הם מסתתרים מאחורי האנונימיות של הרשת, הם מרשים לאפשר להוציא.
אפשר גם לאתר אותם, אם מתאמצים אפשר לאתר אותם, אני הייתי רץ עם זה למשטרה. אבל חלק מהם גם מחוברים באופן עקיף גם לשלטון. אני רוצה להזכיר מה אמר לך חקלאי מכפר, מה אמר לנו חקלאי מכפר רופין, אחרי רצח רבין, הליג על אמיר, הוא אמר, אתם רואים הסבים שותים, מי שחקלאי מבין שהסבים שותים, גדלים ליד הברז המרכזי.
שיבר.
ליד השיב, ליד השטוצר המרכזי.
שטוצר.
זאת אומרת, הם לא מתגוררים רחוק. אז קחו את זה בחשבון.
גם לא, אז יש איזה היגיון ויש איזה ארגון מאחורי זה.
זה הדבר הנפלא ברשתות החברתיות. אתונה, כולם יכולים לדבר? כן. זאת החבילה שאנחנו מקבלים.
ממש. אני צייצתי השבוע סתם תמונה שלי עם הבת שלי בהפגנה, כתבתי אנחנו בהפגנה. תוך 10 דקות הייתי צריך לחסום 5 תלפנים שיחלו לי דברים איומים ונוראים, בלי שאמרתי בכלל עמדה פוליטית, כמו שאמרתי שהייתי בהפגנה.
למה זאת בעיה שעיתונאי הולך להפגנה?
אז שבוע אני קיבלתי הערה מאבישי גרינצייג, עיתונאי מגלובס, הפרשן, הכתב המשפטי שלהם, אגב, לפעמים כותב דברים שאני לא בכלל מסכים, אבל מאוד מעניינים.
לא, אני קורא אותו באופן קבוע.
הוא מאוד אינטליגנטי, אבל הוא אומר לי, למה עיתונאי לוקח חלק פעיל בהפגנה?
זאת אומרת, מה זאת אומרת? העיתונאים לוקחים חלק פעיל בפוליטיקה ביום-יום, בעמדות שלהם. אז בהפגנה אסור לנו ללכת, כאילו עם המשפחה, זה פשוט מגוחך. זה אולי היה מתאים לפני 20 שנה. היום שכל עיתונאי עולה לאוויר.
זה כמו לשאול למה עיתונאי משלם מיסים ולמה הוא הולך למילואים. אני מרגיש שהמדינה שלי בסכנה. אני הולך ומראה.
זה בסדר גמור. זאת אומרת, אם היית אומר את זה בשידור, זה בסדר. אבל ללכת להפגנה זה לא בסדר. אני חושב שזה הרע לא במקום. מי שרוצה שילך להפגנה מימין ומשמאל, אני חושב שהפגנה זה אקט דמוקרטי. היא בסדר גמור.
ישראל היום.
אני היום התקשרתי לך איזה בוקר, אמרתי, שמע, דברים נפלאים. ישראל היום, עמוד ראשון, מפרסמת שאחמד מחאג'נה, הרופא שהושעה, על מתן, אני אפילו מתבייש להגיד זה, מתן ממתקים, וכולו מרולדים, כאילו, הלו, לא, מהרומא, כולו מהרומא, מי שאתה יודע, נתן למחבל.
ואמר לו שהיד כביכול ומברוק, הוא עשה את זה ליד השוטרים, כן, כי הוא גם...
ומיד הוא דח, ישראל היום כאילו מחפרת על הכותרת שהיא הובילה, ומספרת שהוא...
שיש הסכם שמתגבש.
שיש הסכם, רק שהיא לא כל כך מפרטת את ההסכם, ובפנים, בתוך ההסכם, יש שני דברים. אחד שהוא יגנה את הטרור, ואחד שהוא יבקש סליחה מהשוטרים, שאני מבין שהיה שם איזה דו-שיח.
כן, לא, זה די מדהים שהוא צריך, אחרי שהוכח שהוא לא הביע שום תמיכה בטרור, הוא בכל זאת, ליתר ביטחון, תגנה את הטרור. מה אכפת לך לכל מקרה שיהיה בעתיד?
אז הדס, איתו, בית חולים הדסה, שאני מטופל שם, יצא רע מאוד. ישראל היום בחלק מהעניין יצאה בסדר גמור, בעמוד ראשון, לא הכביעה, אבל מה היה חסר?
ההתנצלות של ישראל היום, שבמשך שבועות הובילה את המגמה שלפי המחדשנה השם, בלי כמעט שום סייג, לא אמרו חשדות, אמרו, הנה, הכותרת הייתה, מחבא, רופא הביא ממתקים למחבל, כן. ואמר
אני שהיד. אני למד לך טריק בעיתונות, התנצלות זה כוח, אתה לא מפסיד, אתה יוצא מזה גדול, זה בדיוק הפוך. ככל שאתה מתנצל ואומר, טעיתי, אני לפעמים בחלק מהתוכניות שלי מתנצל לדברים שאף אחד בכלל לא שם לב, רק אני שמתי לב, זה נותן לך כוח. לגמרי, מי שלא מבין לגמרי. את זה, הוא חסר ביטחון וגם לא מבין עיתונות.
זה גם הצילות. אבל... אגב, אוקיי. היו עיתונאים שהתנצלו בזמן אמת, למשל צריך לציין את אינברט וויזר מחדשות 12, בהתחלה פרסמה את החשדות של הדסה, אחרי שהיא דיברה עם, עם הרופא, היא הבינה שהמציאות שונה ממה שנטען, היא פרסמה שצריך להסתכל מחדש על המקרה הזה, עדיין ישראל היום פרסם את הממצאים של הדסה, שהיו מחוררים, מה לעשות? אתה כעיתונאי אתה צריך להסתכל על המסמך.
טוב, שמע, הם רופאים, הם לא עיתונאים. יש נטייה בעיתונות להיות בוטים, זה יביא רייטינג. חלק מהאנשים לוקחים לעצמם מעמד של מומחים לנושאים מזוינים.
כל דבר.
ועמית סגל נכנס לתחום הפרשנות, ומודיע שהוא לא מכיר שיטה יותר קשה,
בבית משפט יותר, כן, יותר אגרסיבי מהבית משפט הישראלי,
בבית המשפט הישראלי, ובגלל המעמד שלו והמקום שהוא משדר, זה תופס כוח, אז בוא נשמע את הדברים שלו.
תקחי את הגלובוס שלנו, לא תמצאי שום מקום בעולם, מאנטארקטיקה ועד הקוטב הצפוני, שבו יש שיטה כמו בישראל, שבה שופטים שלא נבחרו בידי הציבור או בידי הדרג הפוליטי, מכריעים בסוגיות פוליטיות ציבוריות. מה שעושה יריב לוין עכשיו, זה תיקון אגרסיבי וקצר לסיפוח זוחל בין 30 שנה של בית המשפט העליון, שבמהלכו הוא המציא מושגים מעורפלים כמו סבירות, כמו מידתיות.
טוב, אז צריך לומר שעמית סגל הוא פרשן פוליטי מכונן עם ידע מופלג, הוא לא פרשן משפטי, ופעם אחר פעם הוא לא מדייק, ואני אומר בזהירות לא מדייק, כי זה יותר חמור, בעניינים משפטיים. השבוע הוא ענה לברק, ופחות או יותר השים את ברק בזה שהוא בכוחו לבדו, הפך החלטות פוליטיות, הכניס כל מיני דברים חדשים, מערכת המשפט ענה לו...
אגב, או... חלק מהדברים צודק.
אין ספק שברק שינה הרבה הוביל, דברים, אבל...
הוביל מהפכה משפטית.
הוביל מהפכה מחוקתית, אבל, אבל זה בוודאי לא בית המשפט האגרסיבי ביותר מהקוטב כן, עד קמצ'טקה. בסך הכל ב-30 שנה בית המשפט ביטל, הוא החזיר לכנסת 22 חוקים. זה לא הרבה. יכול להיות שאפשר פחות, אבל זה לא הרבה. אבל הוא ענה, ענה לסגל על השאלות שלו לברק, אור קרמי, שהוא דמות פסבדונים בטוויטר, שכל התקשורת, תרשי לספר לך,
מחפש מי הוא, כן.
מחפש את מי הוא, שמועות שזה שי ניצן, אף אחד לא יודע, אבל הוא ענה לו מאוד יפה, והראה לו שהתהליך הזה הוא לא תהליך של גחמה של אדם אחד, למשל המהפכה החוקתית התחילה דווקא בהחלטה של הכנסת, חוק יסוד כבוד אדם וחרותו, עמית למשל טען שבית המשפט העליון התעלם מהצרכים של מיעוט, כשהיה מדובר בנערות צעירות כן. בהתנתקות, הוא ראה לו שזה לא בדיוק היה ככה, שזה היה עמדת שופט אחד, והיו היה שופט תורן, אחר כך הנערה שוחררה, הנערה מדוברת, והיא חזרה שוב, כשעשתה עבירה נוספת.
הבעיה היא שאנשים שיושבים באולפן לא מכירים את החומר, ועמית יורה זה דבר, ואף אחד אומר לו, נכון. וואלה, על מה זה מבוסס? אני אתן עוד דוגמה בעניין הזה של הבוטות, על אילה חסון שאומרת, אסור להשוות בין מה שקורה פה, ומה שקורה בהונגריה ופולין. אסור להשוות, מוכרחים להשוות. כי שם גם פגעו בתקשורת, גם פגעו במערכת השיפוטית, בפולין החליפו את כל השופטים.
שינו את שיטת הבחירות כן, בפועל.
וגם בהונגריה הדברים מאוד דומים, ואצלנו הדברים מאוד מאוד דומים, ומותר להשוות, זה בסדר גמור, וללכת גם לשנים חשוכות. לא להיבהל מהדבר הזה, ולא להלך עלינו אימים. אפשר לענות על זה, אפשר להתמודד, אבל לא להשוות. כל הזמן להשוות.
כל עוד זה השוואה אינטליגנטית ומתאימה, אני לא בעד אגב להשוות כל דבר, למשל לברזיל, כי שם מושחת אחד החליף את השני, זה עדיין לא אותו דבר כמו פה. אבל כן, יש השוואות שהן רלוונטיות.
נעבור לאהרון ברק השבוע?
כן.
שזה אגב, אני שמעתי...
איש צעיר שמטלטל את המערכת.
שמעתי את הרעיונות שלו, ואני מודה שנדהמתי מהבוטות ומהתחושת התנשאות.
באמת?
לגמרי, שחייבים לו, וחייבים לשמוע אותו, וחייבים להתייעץ איתו, הוא כבר 16 שנה לא שופט, אולי נשמע קטע מהדברים שלו, ואז...
הרפורמה הזאת היא שרשרת, מחרוזת של חרוזים, והחרוזים אינם מזהב, או מכסף, אלא מרעל. ואם המחוזת הזאת תעלה על צווארנו ותגושם במלואה, אני רואה בזה תחילת חורבן הבית השלישי.
פנו אליו ושאלו את עמדתו, וזאת עמדתו.
אתה יודע מה, ממרום כיסאו, אני חושב שהמשפט הזה הוא לא נכון, והוא צריך להיזהר בדבריו.
מה לא נכון, כאילו הקטע
של... חורבן הבית השלישי, זה לא חורבן הבית השלישי.
הוא אמר תחילת, הוא אמר תחילת.
הבנתי, הבנתי, ולא קץ הדמוקרטיה, יש עם זה בעיה גדולה.
אבל צריך...
תשמע, לא נוח שבאים לאיש הזה שהוא אורקול, ואתה שומע דברים כאלה, מיד... הוא נחסם על ידי קבוצה גדולה של אנשים שלא מוכנים לשמוע יותר. יש דרך...
מה, מה נעשה? לא נשמע אותו? הוא לא, לא דיבר אבל... דרך אגב די הרבה זמן
ו... האם אתה חושב שהוא השפיע? האם אתה חושב שהוא השפיע?
אני חושב שהוא מחזק את המחנה שמרגיש שהמדינה נשמטת לו מתחת.
אז למה אני חש... אני מרגיש קצת מזה, וחשתי אי נוחות בכיסא מהדברים
שלה. אז זאת שאלה
טובה. בשאלה, מה הוא חושב לעצמו? כאילו קצת צניעות לא הזיקה עוד לאף אחד. אבל בסדר.
אבל צריך להגיד משהו מעניין, אחד, שאדם בן 86 שכבר לא נמצא במערכת 16 שנה, לכאורה השפעתו אמורה להיות קצת יותר נמוכה. תראה איזה גלי הדף מדהימים.
ואיפה זה קורה?
בעיתונות.
בעיתונות. אנחנו כל הזמן מספרים, מבקים את כוחה של העיתונות, ומדברים על הרשתות.
הוא עולה בשלושת הערוצים, הוא משנה את כל השיח.
כן, ומדברים על מה שרץ ברשתות, השופכין שרץ ברשתות כל הזמן, כשיש דברים גדולים, אז החבר'ה של דרי מאיימים על בית המשפט העליון דרך עיתון הארץ וישראל היום ביום ראשון, ברק מופיע בשלושת הערוצים, זאת אומרת, לעיתונות יש כוח, כשאתה רוצה באמת להשפיע, אתה הולך לעיתונות, אם זה הכתובה, אם זה ויינט, זה לא משנה, האינטרנטית.
ולא יעלה על הדעת שברק ייתן ראיון בטוויטר או בפייסבוק,
לא
עם, כל, עם כל ערך, או בטיקטוק, האמת, כן, הייתי רואה,
לומר,
הייתי צופה בראיון שלו בטיקטוק, זה היה יכול להיות מעניין.
צריך לומר בדבר הזה, שאני חושב שיש עלייה דווקא בשעת משבר בכוחה של העיתונות ואנשים פנים לשם. אז הוא זרק בטוויטר מילה ושם, אבל הדיון בדרך כלל מתפתח בעיתונות לסוגיה, ואנחנו בעניין הזה ביקשנו לדבר עם רביב דרוקר, הכתב של ערוץ 13, שעבר כבר הכל.
עבר כמה
אז
דברים.
אז מיד כן. נפנה אליו.
טוב, אז אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לרביב דרוקר. לא צריך יותר מדי להציג אותו, אבל בכל זאת, מהפרשנים הבכירים של חדשות 13, והמגיש של המקור, אחת התוכניות, מתוכניות התחקירים הוותיקות. מה שלומך, רביב?
בסדר גמור, מה שלומך, חברים?
שאני אגיד מעולה? בסדר.
יותר גרוע נשתגע.
אמרתי השבוע לאבנר, שבניגוד לבכי ולנאי, על הירידה במעמדה של העיתונות, שקורים דברים גדולים, לא הולכים לטוויטר, ולא הולכים לאינסטגרם, הולכים או לכותרות העיתונים, כמו בעזרה של אנשי דרי, בעניין של התוצאות של בית המשפט עליון, או ההופעות של ברק, אז הוא מופיע בטלוויזיה, לצורך העניין, אתרי האינטרנט המובילים, עיתונות כתובה, רדיו, טלוויזיה, בסוף, בדברים הגדולים, כשיש משבר, כולם הולכים לשם. אתה חש אותו דבר או שאנחנו חיים בסרט?
אני לא חש אותו הדבר בעניין הזה, אני קצת אגיד לך את הזווית ראייה שלי, אני לא יודע אם בדברים הגדולים, בדברים שמחייבים עיתונות יותר עמוקה, שבעיקר זקוקה למשאבים ולגב רחב, אז חייבים לבוא למקומות היותר עשירים או לפחות יציבים. אני לא בטוח שזה פונקציה של האירוע הגדול, כי אני חושב שגם באירוע הגדול צופי ערוץ 14 יראו בערוץ 14, גם את ההפגנה בשבת הם יראו בערוץ 14, והפולריזציה תמשיך. אבל כאשר יצטרכו לעשות תחקיר מורכב וגדול, אז אי אפשר לעשות את זה דרך אתר סרוגים או אתר ערוץ 7, כי פשוט אין לו את המשאבים להרים את זה.
אגב, אני מוכרח לומר דבר טוב לזכותו של ערוץ, של אתר סרוגים, אני עוקב אחריו, לא
כן, עובר איזה שינוי, עובר איזה
כן,
שינוי.
כן, משהו, אוקיי.
אבל רביב, אתה חושב שבתקופה הזאת, שכאילו כולנו במידה כזו או אחר מצלצלים בפעמונים, שמשהו קורה, חלק אומרים, המדינה נשמעת לנו מתחת לרגליים, אחרי מדברים על תהליכים מאוד משמעותיים, אתה חושב שגם עיתונאים צריכים לקייל את עצמם מחדש, את האופן שבו הם מטריעים על דברים, את האופן שבו הם תופסים צד בוויכוח, או שבסך הכל צריך לשמור בערך על אותה... על אותו האיזון בהקשר הזה.
תראה, נדמה לי שאנחנו כבר מזמן עושים את זה, אז לא חושב שיכול לבוא איזשהו שינוי, זאת אומרת, אני לא חושב שיש עיתונאי היום, מהעיתונאים הבכירים שמדווחים בנושאים האלה, שאתה יכול להגיד, טוב, תגיד לנו מה דעתך, לא, אנחנו לא יודעים מה דעתך. כולם פה מזמן מתויגים, ידועים, כולנו מכירים את הדעות שלהם בעל פה. הרבה פעמים זה הטרגיות של התקשורת, שלפני שבן אדם פותח את הפה, כולל אני עצמי, כבר אתה יודע מה הוא הולך להגיד, אז הוא צריך להיות משעמם. האתגר יותר מול מה שקורה עכשיו הוא הנגשה. להסביר לאנשים למה זה חשוב. למה זה דרמטי, למה מדברים על זה במושגים כל כך אפוקליפטיים, כי דברים כמו פסקת ההתגברות או עבדה לבחירת שופטים, זה דברים שבאופן טבעי אנשים בשנים קודמות היו מעבירים ערוץ. זאת אומרת, זה באמת רק עידן נתניהו הפך אותם לנושאים סקסיים, הפאנל המשפטי יושב ומדבר על המינויים לעליון. פעם זה היה משהו שבקושי היית מצליח לדחוף לחדשות, כי אף אחד לא רוצה לראות אותו.
אז איך תופסים אותם בגרון כדי שיבינו שהשינוי בפסקת ההתגברות זה לא איזה משהו משעמם בקתדרה למשפטים באוניברסיטת תל אביב?
אז אתה רואה את הניסיונות לקחת מקרים מהעבר שנוגעים לחיי היום יום ולהראות, הנה אתם רואים כאשר היה מדובר במעונות יום של חרדים ואיך ליברמן רצה לעשות שם שינוי, דווקא בג"ץ התערב לטובת החרדים. זאת אומרת, לקחת מקרים יומיומיים ונסות להראות למה כן ניתנה הגנה בעבר ולמה תתקשה להינתן אותה הגנה בעתיד. אני לא בטוח שזה מספיק כדי לשכנע אנשים, אבל זה הניסיון שאנחנו עושים.
הרושם שלי אגב, שהחברה הישראלית עם הכיתוב שלה, הפכה למאוד פוליטית ומאוד מיודעת פוליטית. אתה רואה את זה בכל מקום, תגובות של אנשים, אין מימין וגם משמאל, עד שבעיניי כבר זה לזרה, אבל אנשים יודעים, אנשים מתעניינים, אנשים יודעים חלקית, כי הדברים טיפה מסובכים, אבל יש להם עמדות, והם סגורים לצד אחר, צד אחד מסוים, אבל אתה רואה דיבור על העניינים שפעם בכלל לא דיברו עליהם.
תראה, העניין הוא שרוב האנשים לדעתי, אני לא רוצה עכשיו להתנסה מהלב ולטעון שאני לא כזה, הם נורא מתייחסים לנושאים האלה, קצת כמו שאתה מכיר את הפועל מכבי, זאת אומרת, אתה נולדת הפועל, תמות כבר הפועל, גם אם הקבוצה שלך בשנים מסוימות לא תשקף את הערכים שלך מבחינת ההתנהלות, ההתנהגות, הסגל, מה שלא יהיה, אתה תהיה הפועל. ולכן מי ששם את עצמו במחנה של ביבי, הוא ממש לא נכנס לפרטים של הרפורמה הזאת, הרפורמה הזאת, זה ברור לו שצריך להעביר את זה וצריך לנצח, כי בצד השני יש שמאלנים מניאקים שצריך להכריע אותם.
כל דבר שיעלה, גם דברים אבסורדים, הם יהיו תמיכה מלאה, ובצד השני אותו הדבר.
אני רוצה לשאול אותך רגע השנייה, רביב, כי מדי פעם אומרים עליך, אני חושב שזה בתור מחמאה אגב, אבל אני לא בטוח שאתה לוקח את זה בתור מחמאה, שאתה סוג של עלה תאנה בערוץ שלך, שפעם נחשב ערוץ יחסית לוחמני נגד השלטון, והיום יש טענות שהוא מתיישר. אז תמיד אומרים, ויש לנו את רביב דרוקר, אבל הוא עלה תאנה. אתה מקבל את הטענות?
לא, אני חושב שזה ממש ברמת הקשקוש, וכל מי שרואה את השידורים של חדשות 13, רואה שזה רחוק מלהיות. בוא נגיד ככה, במעדורה שפותחת את כל השבועיים האחרונים, כשמגישים אותה אודי סגל וגילה רוקח, וקורח סליחה, ולידם אביעד גליקמן, ברוכי, ספי עובדיה ואני, אז להגיד שאני עלה תאנה.
גם אבך ואיילה חסון.
בסדר, זה גיוון בשידור.
אני לא יודע אם אתה רואה את השידורים שלנו, מי שרואה את השידורים שלנו לעומק יודע שאיילה חסון היא מאוד מאוד דומיננטית בשיש שבת, היא לא נמצאת כמעט המהדורה באמצע שבוע, שלא לומר לא נמצאת כלל. אז ככה שהמהדורה של חדשות 13, אם אפשר כבר למתג אותה, אז היא בקצה הכי אנטי לממשלה הנוכחית מכל המהדורות שתראה. אז נדמה לי, אם אני עלה
תאנה, אתה אומר במובן הזה היא שמרה על, 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 על התדמית שלה מי שכבר הימים עוד כשהיא הייתה
תראה, אני חושב שהשתנו דברים, אבל להגיד שזה השתנה מ, אתה יודע, נגיד, לא יודע את מספר, מ-90 ל-20, זה קשקוש, זה השתנה מ-90 ל-80 או 85.
דיברנו בהתחלה תוכנית על איומים על עיתונאים, מה שדנה וייס הציגה בבית משפט בשבוע שעבר, עברת גם סדרה של איומים וגם שמירה ששלחו אליך, כאילו, זה דברים חדשים שלא היו פעם.
כן, אבל אני חייב להגיד לך, שלוסקי, ואתה מכיר אותי, אני לא איזה יוצא סיירת מטכ"ל עם טסטוסטרון שמטייל לו יותר מדי בראש, אז אני לא איזה גבר, אבל זה באמת, אני לא מקדיש איזה שנייה בראש, אני לא מרגיש מאוים, אני לא מסתובב עם הבטחה, זה ממש נראה לי, אני יודע שתמיד ששומעים אותי אומרים, כן, מספיק מטורף אחד, זה יכול להיות, אבל אנחנו כבר אומרים את זה עשרות שנים, בינתיים, עיתונאים בחברה הערבית כן, אבל עיתונאים בחברה היהודית לא נפגע לדעתי אחד, אני לא אומר שזה בסדר או משהו.
יש גם המון שנאה והסתה, אי אפשר להתעלם מזה.
אין ספק, אין ספק, אבל אני אומר לך, אני מסתובב בכל מקום, אני ממש לא ככה יושב אולפנים, אני מסתובב המון המון בשטח, כולל הגעתי למרכז ליכוד ולהפגנות נגד הממשלה הקודמת וכולי. לא תמיד היה נעים, צעקות, כללות, אבל אף פעם לא הרגשתי מאוים במובן של פיזית, התקפה פיזית או משהו כזה.
אתה לא רואה החרפה, זה משמח לשמוע, אתה לא רואה איזה החרפה.
אני לא אומר, לא רוצה לצייר את השיח כברדים ושושנים, אבל אני לא מרגיש שיש איום אמיתי לחיי העיתונאים. יכול להיות שאני מדבר שטויות, אבל אני לא מרגיש את זה, ואני פשוט רווי אזהרות על הדבר הזה, אני לא יודע כמה שנים כבר, אני לפחות 13-14, שתיזהר, תיזהר, תיזהר. בינתיים אני לא רואה כלום, אז מקווה
שימשך
ככה.
אני בטוח, אני מקווה גם כן. תשמע, די הרגעת אותנו, אני מוכרח לומר. אני כבר הייתי עם כדורים לפני זה, אבל אני אחכה. בסדר. אוקיי.
פרוזה קלומי.
טוב, רביב.
נראה לי שכן. סתם אנחנו דיברנו קודם על הרעיונות עם ברק. יש לך משהו לומר על התופעה התקשורתית המדהימה של אדם בן 86 שלא נמצא במערכת כבר 16 שנה, ברגע שהוא אומר משהו הוא מטלטל את כל הספינה?
אני אגב חושב, סליחה, שהוא לא מטלטל את כל הספינה. יש מסך בין הסונאים שבכלל לא מקשיבים לו ומבטלים אותו, ואני גם חושב עם כל הצניעות שמה שהוא עשה היה סוג של התנסות שלא עזר.
לא, אני לא מדבר, אני לא שואל כרגע אם הוא טוב או לא טוב, אני שואל על מה הוא חושב על התופעה.
אני לא חושב שהתופעה היא אבסורדית, זאת אומרת, כי אני חושב שיואביו או סונאיו, כולם יסכימו שהייתה לו השפעה אדירה על המציאות פה, בכל תחום. ואז כשבא, אתה יודע, זה קצת מזכיר לי, כשבן גוריון, הרבה שנים אחרי פרישתו, כן, ב-63, היה פותח את הפה, אז הארץ הייתה רועדת, למרות שלא היה לו שום מעמד אחרי שהוא פרש מהפוליטיקה. ואז אתה יודע, כמובן, עם כל ההבדלים המחויבים, אז כשבא מישהו כמוהו שבאמת ייצב פה את המדינה במידה רבה, בהרבה מהתחומים, אגב, לא רק מהפכה החוקתית, והוא פותח את הפה אחרי הרבה זמן שלא פתח, אז זה מעניין וחשוב.
אוקיי.
כמה אתה מודאג מאחד עד עשר?
די, כבר סיכמנו שלא לוקחים כדורים והכל בסדר.
אני מאוד 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 מודאג. אתה יודע, אתה מדבר עם מישהו שרוב השנים שמדברים על קץ הדמוקרטיה וכל התסריטים האלה, אני הייתי מהמרגיעים ואומר, תפסיקו, את זה, לא כל חוק הופך אותנו לקץ הדמוקרטיה, וזה לא ארדואן ולא פוטין פה. אנחנו עדיין לא ארדואן ופוטין, אבל באמת, כשאתה רואה היום את דיון ועדת חוקה, ואת הנחת המיקרופונים, ואת הנחישות של רוטמן ולוין עם רפורמות מאוד מאוד בעתיות, אני באמת מודאג.
אוקיי.
אני בטוח שגם אתם.
אז אני בכל זאת אקח את הכדורים.
אוקיי. הרסו לך שלונסקי, מה אתה חושב?
אביב, תודה רבה.
תודה רבה, אביב.
תודה, שלונסקי, תודה, אבנר. ביי.
טוב, אתה יודע, שלונסקי דרוקר מאוד מאוד מודאג, והאמת היא שיש לזה סיבה, מכיוון שאם למשל מדברים על שר התקשורת, שבכלל אגב לא צריך להתעסק במה משודר ומה לא משודר, הוא אמור להתעסק בסוגיות יותר טכנולוגיות.
בתדרים, אבל זה לא מעניין.
אבל זה לא מעניין, ולא לזה קראו לו.
זה לא מעניין, אבל זה רק חשוב.
זה רק... אז שלמה קרעי הכריז מלחמה על תאגיד השידור הציבורי, כי למה? כי יש כלי תקשורת אחד שנתניהו לא הצליח באמת לפגוע בו בקדנציות האחרונות.
לא רק, זה גם כל הרגולטורים, על כל עכשיו גם פה בעניין הזה הוא די צודק.
אני הייתי מבטל את הרשות השנייה, אבל לא הייתי מבטל על רגולציה. הייתי עושה רגולציה טובה, אבל המטרה שלו היא כל הזמן להביא עוד קולות ימנים לתקשורת, שבינינו יש בה הרבה מאוד קולות ימנים, ובסוף בוא נזכור, התפקיד של התקשורת הוא לבקר את השלטון, ימני או שמאלני, הם לא כל כך אוהבים את זה שהם נמצאים הרבה זמן בשלטון ומבקרים אותם. בוא נשמע אולי קטע מכנס שהוא היה, השתתף בו השבוע באוניברסיטת רייכמן, ומראיין אותו רועי כץ.
לא מסכים, אז אני מסכים. אני מסכים, אני חושב
12,
שיש הטעיה מוחלטת, הטעיה משמעותית, אתה רואה בפאנלים, אתה רואה את הבעות הפנים של השדרים המרכזיים, אבל זה לא משנה. אני לא רוצה לעשות רגולציה על תוכן, אני לא רוצה לומר להם מה לשדר ואיך לשדר, אני רוצה שהציבור, שאני חושב שרובו מזדהה עם השקפת העולם של הממשלה החדשה שנכנסה, הוא יבוא לידי ביטוי, מגוון הדעות בציבור יבוא לידי ביטוי בתקשורת, לא אני.
מגוון הדעות זה מילה אחרת לעיתונאים, תשדרו מה שהממשלה והציבור רוצים. מה לעשות שהעיתונאים לא אמורים תמיד לשקף את מה שהשיבור רוצה.
זה חוסר הבנה, הוא אומר שהוא לא מתכוון לשדר, להשפיע על התוכן, אבל אם הוא הולך לסגור את תאגיד השידור הציבורי, ואם הוא הולך לסגור את גלי צהל, שני הערוצים שהם הם, הם שידור ציבורי, שבכל העולם המערבי, גם בארצות הברית, אבל בוודאי באנגליה, BBC, ותדף בפריז, וספרד, ואיטליה, ושווייץ, וגרמניה, אני כבר לא מדבר על הונגריה ופולין, וסקנדינביה, בכולם יש ערוצים ציבוריים, רק אצלנו לא יהיה, כי למה? כי הם לא...
הם לא מתיישרים.
הם מתיישרים, אגב, אין בעיה איתם. כשבודקים את זה, התוצר הוא מצוין, ואם יש בעיה, צריך לפעול הנהלה, אבל אין בעיה איתם. הוא שכח, כמו שאמרתי, שהוא אחראי על התדרים, ועל הקווי שידור, ועל הדברים החשובים באמת, שהחומר יגיע, התוכן יגיע אלינו מהר, ובאיכות גבוהה, זה לא מעניין.
כן, הצינור לא מעניין, מעניין רק התוצר. יש אגב, זה שרשרת של הצהרות בתחומים האלה, שנעשית ללא עבודת מטה, ללא דיון ציבורי. זה קודם כל, הנה מה שאני מניח על השולחן עכשיו, תתבשלו בשקט בסיר.
עכשיו, אני רוצה לומר לך משהו, בניגוד למה שחושבים, אני חושב ש... חלק מהעיתונות מתייחס בסלחנות לדברים של אנשי האופוזיציה. אני יודע שהדברים של הימין, כמו פוגל וכל אלה, שגם צריך לבדוק את עצמו, הם קיצוניים ביותר, אבל גם מילים כמו מרי אזרחי, או חשש למלחמת אחים, ראש ממשלה, שר ביטחון לשעבר, אלופים.
כאילו מותר לשאול אותם כמה שאלות קשות.
כן, צריך להיזהר גם בניסוח בימים האלה, ואני די מקבל את ההערות של אנשי ימין, כמו נתניהו, ראש הממשלה, שאומר לקרוא לשרים נאצים ופשיזם, אני חושב שזה לא נכון, זה מרחיק לכת, וכדאי שהעיתונות בעצמה תתייחס ביתר ביקורתיות גם לאנשי האופוזיציה. זה ימים קשים, זה ימים חמים, צריך שכל ישר ולהיזהר בכל מילה, ואני אומר לך בעניין הזה, גם, אני לא קורא לזה אפילו עיתונות שמאל, אבל העיתונות מתייחסת בסלחנות לדברים האלה, אבל אני רוצה לקחת לך לסיפור אחר, שהוא אנקדוטלי, אבל הוא מעניין. לילך סיגן, העיתונאית במעריב, יש לה טור כבר לאורך שנים, היא עוקבת אחרי הניו יורק טיימס, ואני מסכים איתה,
עיתון משוקץ.
בסך הכל, הכתבות שלו והראייה שלו, היא אנטי-ישראלית, אני מסכים. אבל לפעמים זה מגיע לאבסורד. יום שישי האחרון, קראתי, נתן לי דוגמאות, למה כותרות בניו יורק טיימס הם אנטי-ישראליות. ואתה קורא את הכותרות ואתה אומר, מה שנקרא, באימא שלך, מה את רוצה? זה כותרות שמופיעות בישראל. ככה, הרשאות פליליות בקבינט. מה פה לא נכון? חשש גובר בצבא מהקואליציה מתגבשת. מי לא אמר את זה? אידיאל הדמוקרטיה במדינה היהודית בסכנה. מה לעזאזל קורה בישראל? אלה הכותרות. האם ישראל על מסלול מסוכן? חשש מיוזמות ימין קיצוני. זה מופיע כל היום בו התנות הישראלית.
כן, אנחנו לא אומרים שיש חשש מיוזמות קיצוניות.
כן, אבל זה באנגלית.
אז זה מה שאמר שיקלי, אל תלשינו, תגידו בפנים את האמת, בחוץ, תעמידו פנים שהכל יפה.
לא יודעים שמה קורה. אז אני אומר, העבודה שלך היא ראויה, ואת נותנת דוגמאות הרבה פעמים מצוינות. אני לא רוצה להגיד לשנאה, אבל להטיה אנטי-ישראלית, אבל את תגזימי בכותרות. מותר להם לעשות מה שהעיתונות הישראלית עושה, ורק תמשיכי בעבודה, אבל כאילו... בזהירות הרבה יותר גדולה.
כן, ובוא נזכור שהניו יורק טיימס לא מתלהב כל כך ממה שקורה פה, כמו שהרבה מקומות בעולם, כולל אנחנו, לא כל כך מתלהבים ממה שקורה פה.
הם לא מתלהבים כבר הרבה שנים, עוד באירופה, והרבה פעמים הם גם לא מבינים מה קורה פה.
האמת שקשה.
שהתאיה ברורה לאורך זמן. אוקיי.
טוב, בוא נדבר רגע על מולית גלובס, אלונה ברון.
רגע, צלש.
כן, פעם יהיה לנו גם פה מין פעמון כזה, צלש-צלג.
אתה רוצה שאני אעשה קולות של פעמון?
קדימה.
לא, אני לא יודע. גלינג, 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 בסדר?
פעם עשית לנו כבר מסוק, רחפן.
עשיתי מסוק, הכל.
אז טוב,
אתה תעבוד. הכל עשיתי, כן.
אתה תעבוד על הפעמון. אז אלונה ברון, שנכנסה לגלובס עם הצהרות ומניפסט מאוד מתקדם, קודם כל בשנה, שנתיים האחרונות, הרבה מהעיתונאים, למעשה עשרות מהעיתונאים, כולל העיתונאים הוותיקים, עזבו והוא עזבו, ולא הובא חומר בהכרח חדש במקומם. העיתון די מתרוקן מתוכנו, גם בקשיים כלכליים. אבל אלונה ברון גם הצהירה ששקיפות ואתיקה וסדר יום חדש, ועכשיו היא הופכת להיות בעצם נערת הפוסטר של ההון שלטון. בדיוק הדברים שהיא התריעה נגדם בעבר. היא כותבת... כמיטב המסורת, גלובס ערך אירוע מיוחד, שהפגיש בין שר האוצר החדש בצלאל סמוטריץ' לבחירי המשק, את האירוע פתחו מול גלובס אלונה באון, שציינה כי העיתון הוא הבמה הראשונה שמפגישה בין סמוטריץ' לצמרת הכלכלית. לא גברת ברון, תפקיד העיתון הוא לא להתחכך עם שמפניה וגוזים בין הצמרת הכלכלית לשר האוצר.
ולא לחבק,
להפך. היא אמורה לעמוד בין שניהם ולהגיד איפה הם מנצלים אותנו, הציבור הקטן.
אני חושב שהיא התכוונה, אני לא רוצה להיות הסנגור שלה, אני חושב שהיא התכוונה לטוב כדי למתן כאילו את ה...
את השנאה כאילו.
למתן, אבל לא נמצאת שם שנאה, יש שם חיבור חזק, צריך להפריד ביניהם ולא לחבר ביניהם. וזה לא תפקיד של עיתון, עם כל הכבוד. מצד שני, אני קורא גלובס, אני לא מרגיש את מה שאתה אומר. אני
קורא, זאת אומרת, אני יודע שיש גם...
הרבה דברים בענייני, הרבה כתבים, אגב, יצאו מגלובס, הלכו למקומות אחרים, כמו חן מענית ואחרים.
הרבה.
הוא מגדל הרבה עיתונאים.
נכון, הוא היה במה טובה לעיתונאים, ואני גם לא נגד העיתון, אני רק אומר, צריך לשים לב לדברים שקוראים שם.
אוקיי, ויש...
עוד צלש.
כן. אגב, לקחנו השבוע קשה, צלג ו...
כן, היה כאן...
בוא נאמר את האמת.
טוב, לא קרה כלום השבוע, נו.
ממש.
השבוע משעמם. אנחנו דיברנו פה כמה פעמים על ישראל פריי, שהוא עיתונאי כזה לוחם ויוצא דופן, גם סופג הרבה ביקורת. הייתה כתבה של מורן שריר, אם אני זוכר נכון, במוסף התרבות של הארץ. הוא ליווה את פריי איזה כמה ימים כנראה, ויצר איזה דיאלוג שלא עושה לו הנחות דרך אגב, אבל גם יש בו משהו קצת נוגה על מקומו של העיתונאי הלא קונפורמי, האינדיבידואליסט, שכולם במחנה שלו לא אוהבים אותו, והחרדים שהוא גדל את זה לא מבינים אותו, והמשטרה מחפשת אותו, וחלק מהברנז'ה מפנה לו עורף. הוא כאילו מתאר מאוד יפה, אני חושב, ולא באופן יהיר דרך אגב, את המקום הזה של בן אדם שחייב לזעוק זעקה. ואנחנו יודעים שאנשים שזועקים זעקה, אתה תמיד אומר לי, שלונסקי, אנשים שחושפים עוולות, לא נחמדים.
לא, בדיוק. הקרוסיידרים לעולם הם לא נחמדים, כי הם שמים את מה שנקרא נפשם בחפם. הם יוצאים בחוצה ונחשפים. אני חושב שמה שהוא אמר בלתי מתקבל על הדעת.
בציוץ המדובר, כבר סיכמנו שאנחנו מתנגדים לזה.
אנחנו, כן, אבל... לא צריך להיבהל מזה. זה אנשים שלא הולכים באמצע השולחן, הם הולכים על הקצה. וכשהולכים על הקצה, הרבה פעמים, בוא נאמר, קרוסיידרים הם לא אנשים נחמדים, כי הם ססים אלי קרב, כי זאת העבודה שלהם. אם הם היו נחמדים וזה, כמוני, לא היה קורה שום דבר.
לא בי.
אז בוא נאמר, צריך לתת להם את הקרדיט הזה, צריך לדעת להקל את הדברים האלה.
ולהכיל את זה.
כי אנשים בתחקירנים גדולים, כמו גידי וייץ ואחרים, הם עושים עבודה חשובה מאוד. נכון. מדי פעם הם כושלים או מה, צריך לוותר ולהבין, כי אם לא הם, לא יהיו פריצות.
בטח אגב, כשמדובר באדם שבא מהמגזר החרדי,
כן, אגב, התהליך שהוא עבר.
כל התהליך שלו הוא מדהים, ובאמת אני ממליץ לקרוא את הרעיון, יש שם דיאלוג מרתק.
אוקיי, עכשיו...
הגענו לנושא האהוב עליך, פרשני הספורט.
כן, אני גם עובר שבוע קשה, עם ההפסד של הפועל תל אביב 6-0, כאילו, אנשים צריכים להבין שזה גם כן סוג של טרגדיה.
כן, פוסט-טראום.
ברור, ברור. אבל אני תמיד קורא פרשנויות של עיתונאים, ואחר כך רואה מה קורה, ואני אומר לפעמים, אוי לי ואוי לכם. השבוע במעריב היה ביום שישי הסבר, למה מכבי תל אביב באה מצוין למשחק עם ריאל מדריד, ובולדווין חזר והסבר שלם, ויקחו ריבאונדים ויקראו שלשות. קראת את זה, הבנת שמכבי תל אביב הולכים לקרוא את ריאל מדריד. רק שזה נגמר, 98-65 אני חושב, 33 הפרש, שזה ממש מבהיל. אני לא יודע מה להגיד, תיזהרו בפרשנות שלכם, תיזהרו. ובריאל מדריד לא קל לנצח, אבל 98-65... זה ממש הפוך לגמרי למה שכתבו מעריב ביום שישי, אבל...
טוב, אבל הם יצרו כותרת, רצו ליצור כותרת. טוב, אני, חלק מהדברים שאתה אמרת היו קצת סינית בשבילי, אבל הקשבתי, כי אני לא כך מבין כמוך. עכשיו אני אעשה לך קצת סינית במופח, נדבר על... לא נדבר בעצם, אנחנו ניפרד עם דיוויד בוי, שהלך השבוע לעולמו לפני 7 שנים, ואנחנו התלבטנו קצת, תכף אנחנו גם נגיד תודות, אבל התלבטנו קצת למי אנחנו מקדישים את השיר שלו, גיבורים, Heroes, שהיה אחד השירים המשפיעים בשנות ה-70, ובכלל על עולם הפופ והרוק, ואמרנו למי נקדיש, אמרתי בתך נקדיש לך, אתה כמעט הכתבת לי סתירה,
ברור.
אז אני לא מקדיש לך את זה, לא צריך, אבל כן נקדיש את זה לאנשים ששומרים על הדמוקרטיה, שומרים את עמדתם, שהולכים להפגנות, שלא מוותרים, כן, זה חשוב, זה חשוב, בכל, אגב, משני הצדדים. אז זהו, עם גיבורים אנחנו מסכמים תוכנית על איומים. תודה רבה לספיר עטייה, התחקירנית שלנו,
שהגיעה,
כן, נמצאת פה באולפן. כמה כיף לראות אותך, ותמשיכי לבוא. ספיר היא סטודנטית בתוכנית ההתמחות שלנו, לתומר שלזינגר, המפיק שלנו, שבלעדיו אנחנו לא רק שאנחנו לא גיבורים, אנחנו בקושי קיימים. לא, קיימים באולפן, לא בכלל. ותודה לך, שלונסקי.
תודה גם לך, אבנר. כרגיל נהניתי.
היה כיף. Nothing.